끊지 들리는 자.
넙스.
아, 그때 사부 사업이 있어요. 아까지. 이마 고마시야, 이라.
이마, 이마,
이마, 이마,
이마,
이마, 이마, 이마, 이마, 이마, 이마, 이마, 이마, המנטליות הצרפתית צריכה להיגמר לפני השפה. המנטליות הצרפתית תיגמר גם השפה של השפה. מסמים את מינו ונעור. ונמוז. נפח רוחם של מחשבי קיצים. אומרים שם, מכיוון שלא בא, לא יבוא. חד ושלום. אל תתערב אתכם. כלומר, הגמרא פה אומרת לנו שהפצו עליי פיהם. כאן אנחנו רואים שהפצו עליי פיהם, זאת אומרת ההתלהבות, ההתפוצצות הזאת. יש מין פריצות כזאת של פרצה של כן, לומר קודם כל, להתפוצץ. יש אנשים שלא יכולים להתאפק ולשמור מה שיש להם בפה. תמיד הם צריכים להתערב ולהגיד משהו. פצו עלי פיהם. אז אומר הפעילים, יחד השם טיפי חלקות לשון מדברת גדולות. צריך להיזהר מאוד. קשר המהר"ל עניין זה למרגלים. ולמדנו שחטאו בהוצאת דברי שקר שלא ראו על הארץ. וזה גרם שיהיו נחרטים לכל הגולה. בעצם לפי זה, מה קורה בזמן חטא? זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניין, אלא מה? מה?
שהאדם מתרחק.
יותר מזה.
שהקדוש ברוך הוא מתרחק
ממנו? הרבה יותר פשוט. הדבר שעליו דיברת, אתה בעצם זרקת אותו ממך, נכון? אז הוא לא שייך לך. זהו. זאת אומרת, אין איזה התערבות שלישית של מי שיגיד, ככה עשית, חפר אם אני אעשה לך, לא? כלומר, אם אתה לא אוהב אותי, אז אני מתרחק. אם הארץ לא אהובה, אז אין מקום לאנשים על הארץ הזאת, פשוט מאוד. כלומר, מי גורם לעונש? האדם עצמו. אין עונש בעצם, זה פשוט הבומרנג של מה שהוא עשה, זה חוזר על עצמו. אתם מכירים פסוק שאומר דבר כזה? חטאים תרדוף רעה. מה זה חטאים תרדוף רעה? אתה רואה אנשים, הם נקראים חטאים, הם רצים ברחוב, אתה רואה אותו ככה עובר, אתה יושב, אתה רואה אותו עובר, והרעה רודפת אחריו. הרעה רודפת אחר החוטף. זה מה שזה אומר. הוא מביא על עצמו את הרעה. הקדוש ברוך הוא לא יושב ועושה חשבונות עם איזה מקל. זה אתה ככה? אתה תראה מה היה שלו. לבד הוא בנה לעצמו מנגנון הבן אדם הזה, כן, שהורס עצמו. לבד. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אל מעניש, אלא הוא בנה מנגנון בעולם, שהאדם מעניש עצמו לפי מה שהוא עושה. זה כמו שאתה אומר, שהאחראי על חברת חשמל הרג את האדון הזה. לא. חברת חשמל זה מקום שמייצרים שם ממתח גבוה לבתים, אבל הוא הלך ונגע שם בכפתור. מה, יגידי שזה הראש של חברת חשמל שהוא האחראי? האדם הזה הלך ונגע, יש מנגנון בחשמל שעורף אותו. הוא קביל הרבה עוד. לבת אחת. אבל אנחנו לא מבינים את הדברים. לפעמים אנחנו מתרגמים דברים שאנחנו רואים, שמעתי באיזה מקום, כן, איזה ביטוי כזה. אתה רואה את האנשים, אתה שואל, כן, אז למה האנשים האלה, אני רואה שהם מצליחים בחיים, והם כולם חוטאים. לא, לא נכון, זה לא מה שאתה רואה שזה נכון. לפעמים אתה רואה מישהו רוקד, אבל הוא לא רוקד, בגלל שיש לו שתי אצבעות בתוך השקע. אז ברחוב אתה רואה שהוא עושה ככה. אבל זה 5 שניות. זה ריקוד מהיר. הסלו האחרון. כן? זאת אומרת, אל תתבלבלו לפי מה שאתם רואים בחיצוניות. אתה רואה אחד שהגיע למעלות גדולות, וואף אבל לא, הוא פרוצץ עכשיו על רימון. זה לא שראית מלאך. כלומר, צריך לדעת למה אתה רואה את מה שאתה רואה, איך אתה רואה את מה שאתה רואה. אל תסתכל בקנטן. במסכת הערכים תדבר עמוד ב' כתוב, רב אבא בר חנינה אמר, סיפר לשון הרע אין לו תקנה. אדם שמספר לשון הרע אין לו תקנה, אין תיקון למי שמדבר לשון הרע. כך אומר רב חנינה. זה מה שאומר, אז מה אומר את ההפך? אין לו תקנה. למה? שכבר קרתו דוד המלך ברוח הקודש. זאת אומרת, דוד המלך כבר קילל אותו, את האדם הזה שאומר לשון הרע, לכל התקופות שנאמר, יקרץ יחרץ השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. הקדוש ברוך הוא, אני מסתכף איתך שהאדם שמדבר ככה הוא חייב קרץ. אז רב אבא אומר, אז אין לו תקנה, מה נגמר הסיפור, מה אין? כל מי שמדבר לשון הרע עכשיו, זהו, הלך, חבוד. ממשיך הרב ואומר, הרי כי החטא הזה מיוחד לקריסות ביותר, והטעם כי זה עניין הלשון שהוא עושה פירוד והבדל בין איש לחברו. המערל, כן? החטא הזה של הלשון הוא מפריד בין האנשים. הרי אנחנו תמיד חוזרים על אותו משפט, למה אחריו הבית השני? בגלל שינה בחינה. זה הפך להיות איזה מין זה. גם אל זה אנחנו עלולים להתרגל, כי זה בסוף אתה תגיד את זה בסוף ואתה לא תדע מה אתה אומר. צריך להיזהר. כמובן, לשון הרע זה הבסיס של כל הדברים האלה. ולכך אמרה התורה, בדד יושב מחוץ למחנה. על מי נאמר? על המצורע. אדם שהוא מצורע, למה הוא קיבל את הצרעת? בגלל לשון הרע. אז מה העונש שלו? בדד, עוד פעם, הנה אותו בדד, יושב מחוץ למחנה. זורקים אותו מחוץ למחנה. כלומר, לך תתרגל להיות לבד ולסתום את הפה. אין לך כבר למי לדבר. אתה מדבר יותר מדי, אתה מטפטף, אתה מפטפט יותר מדי, אתה אומר הרבה דברים על כולם, תמיד יש לך מה להגיד על כל אחד. נשאיר אותך שבעה ימים לבד, תעשה תענית דיבור. אתה יודע מה זה שבעה ימים לבד? או שאתה נהיה מסוגע, או שאתה חוזר לחברה. תנסו יום אחד לא לדבר, לא שבעה ימים, יום אחד. תראה כמה זה קשה לעשות תענית דיבור. יום אחד. כל שבעת ימים הוא לבד ירוק שם. יש אנשים שמעניסים ככה. וזה השיטת עונש שלהם, העניסה. איך מעניסים? זה טבעי לנו, נכון? אני לא מדבר איתך. תמיד, כשאתה רוצה להיות ברוגז עם מישהו, הביטוי הראשון זה, אני לא מדבר איתך. למה? חשבתם על זה פעם? כמה לא כתוב אני לא מסתכל עליך, אני לא מריח אותך, אני לא נוגע בך? למה אני לא מדבר איתך? כי זה הכסר או הניתוק הכי גדול שיכול להיות. בסדר? החיים והמוות ביד הלשון. הוא היה עושה פירוד והבדל בין איש לאשתו, אומר המערל. הוא בן אדם לחברו, כן, תמיד הולך להכניס איזה דברים לא יפים בין איש לאשתו, ואומר דברים ככה, חג ושלום לפיכך, בדד יושב גם כן. אז גם הוא עכשיו אנחנו נבודד אותו, הוא יהיה בחדר בידוד, בחדר האטום, מבודד. יהיה נחרד ונבדל משורשו כאשר הוא עושה הבדלה. אתה מתחיל לעשות דברים כאלה, חד ושלום הקדוש ברוך הוא יש לו טיפול מיוחד לדבר הזה, תוצאה מנגנון שגם אתה תהיה לבד. בוא נלך יותר רחוק. אם אנחנו אומרים שהעונש של מי שמדבר לשון הרע זה לקבל צרעת והוא יוצא מחוץ למחנה שבעה ימים, אז זה סותר את מה שאמרנו לפני כן, שבעצם המילה שלו, הדיבור שלו, העונש שלו זה עצמו הזה. אז איך אתם מבינים את הדבר הזה? אני רוצה ללכת יותר עמוק. מי שמדבר, רגיל לדבר לשון הרע והדיבור שלו לא טוב לאנשים, הוא גומר לבד בחיים שלו. בחברה כולה מכירה אותו, בסוף הוא לבד. כלומר אף אחד לא שם לב אליו, כל מילה שהוא אומר כבר מתחילים לצחוק, יודעים שהוא מגזים כל דבר. כל פעם שהוא אומר לך אינפורמציה אתה הולך לבדוק, פעם אלף כבר שיקר לך, הוא מוציא כל הזמן. אין שום ערך למילים שהוא אומר, הוא שם זורק דברים, אין לזה בניין, אין לזה איזון. הילדים שלו לא מכבדים אותו כבר, האישה שלו לא מכבדת אותו כבר, והוא בסוף בעצמו מנסה לשכנע את כולם שמה שהוא אומר זה האמת, והוא תמיד לבד וצורד ואף אחד כבר לא מכיר. האדם הזה מסיים את החיים שלו בודד, גלמוד, כי האנשים לא סובלים. כי כשאתה בא ומדבר איתי על מישהו אחר, אני שואל את עצמי אם מחר אתה לא תדבר עם מישהו אחר עליי. ותדעי, אם אני כל רגע בא אומר לך תדעי, ואתה הוא אומר על מישהו אחר גם אני עליי, זה לא לוגי, זה פשוט. אז מאוד 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 צריך להיזהר בדבר הזה. נבדל מתורשו, פירושו נבדל מן האומה, שהיא תורש לישראל, וזה הכי גבוה. זה לא להיות נבדל מאיזה חברים, זה להיות נבדל מעם ישראל. ברגע שאתה נבדל מעם ישראל, מה קורה לך? מה? נו, אז מה? אז מה? מה קורה? אז מה זה אומר? מה קורה? איזה גלות?
ניתוק בכל, עם הבורא, עם החברה.
אתה לא, אתה כבר לא קיים. זה לא שאתה הולך לא לגלות ואתה לא בעונש ואתה לא בכלום, אין דבר כזה. אני אתן לכם דוגמה. אם השמש מביאה קרן, קרן שמש נכנסת לחדר הזה, אם אני מנסה עכשיו, כן, לבודד את הקרן הזאת מהשמש, זה דבר כזה? זה לא קיים בכלל. ברגע שאתה מתנסת מהשמש, אתה מת, אתה לא קיים בכלל. באומות העולם אתם צודקים, צרפתים שניתקו אותו מהעם הצרפתי, הוא ממשיך לחיות, הוא יהיה איטלקי, לא חשוב. יהודי שמתנתק מעם ישראל הוא מת, הוא לא קיים יותר. ברגע שמתנתק הוא מת, זה נקרא קרס, זה לא תמינים, הוא נעלם כאילו לא היה אף פעם. הרבה יותר חמור, כלומר להתנתק מעם ישראל זה החומרה, הדבר הכי גרוע שיכול להגיע לבן אדם, זה הקרס. הקרס זה הדבר הכי גרוע, הכי מסוכן שיכול להיות לבן אדם. זה מראה לו כמה הוא התרחק מהשורש, מהשמש, מגוף השמש. אז הקרן כבר לא קיים לבד. זה לא יכול להיות קיים, כלומר ברגע שזה קיים כבר לא רואים. אין דבר כזה. את אומרת שיהודי מתנתק משורשו, אז איך זה שאנשים חייבים כרת? זאת אומרת, את אומרת במילים אחרות שישו יש לו תיקון. נכון, את צודקת. אני מפריע אותך, אבל את צודקת. נכון, נכון, יש לו תיקון. ישו יכול לחזור בתשובה. נכון. צודקת.
אז יש תמיד של התשובה.
בוודאי, בוודאי, אבל אנחנו קודם כל לפני זה צריכים להבין מה אומרים. אני לא יכול להגיד, לא, מה שאמר פה רבי זה, אני עוד לא למדתי, זה שלחן ערוך שיש תיקון לכל דבר. לא אכפת לי מהגמרה הזאת. צריך להבין. ולמה במקום אחר כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? צריך להבין מה זה. זה נכון.
כל ישראל זה כל?
מה זה כל? מה זה?
זה לא...
אז מה זה כל
ישראל?
זה דבר על הכלל? אז מה זה הכלל? מה זה כל ישראל? זה לא חידוש. אנחנו מתענים אותנו בדיבורים, בכוונה אומרים לנו כל ישראל, אבל אתה לא. איפה אתה יודע? איך אתה אומר לי? איפה כתוב?
יש יהודים למשל שלמדו קבלה בתקופה שזה לא מקובל בכלל, ואז בין של הכלל, הכלל הרבנים בתקופה הזאת עשו לא חתם
זה כבר נידוי, זה משהו אחר, זה לא חייב כזה. זה כבר נידוי, זה שזורקים את הרמח"ל. אומרים לו, מנדים אותו, אומרים לו, אתה אהוב מפה, אתה לא שייך לנו, אתה מסוכן אתה. כן, זה משהו אחר, זה נידוי. אבל יש לו תיקון לרמח"ל? אנחנו נורדים את הספרים שלו. לא, אבל אני לא צוחק, בזמן בתקופה שלו, הוא צודק. אם היית נכנס לבית של הרמח"ל בזמן שהרמח"ל היה חי, היו אומרים לו, הנה ראיתי את יואל, נכנס לבית של הרמח"ל, אז הוא כמוהו. שניהם בנידוי עכשיו. אסור היה ללכת לפגוש אותו.
לא מקובל.
לא מקובל. מה? נכון. זה אומר שהדברים הם לא פשוטים. ולכן לא להבדיל בין לנדות מישהו לבין מה שאנחנו אומרים עכשיו כרה, זה סיפור אחר לחלוטין. חייב כרה זה בידי שמיים, לא בידי בני אדם. וצריך להבין הדברים על בוריים. הנה כל החושים אפשר שהאדם ישתמש בהם לצרכים אחרים. זאת אומרת, אני יכול כגון שישמע ציוט הסיפורים, או יראה את השמיים, או ייגע בדבר מסוים. אני יכול לעשות מלא דברים עם הנגיעה שלי. עכשיו אני נוגע כאן, עכשיו אני נוגע כאן. ואני חש את ההבדל בחום, בקור, בתחושה. אני יכול להסתכל על זה, אני יכול להסתכל על משהו אחר. אני יכול לשמוע את זה, ואני יכול לשמוע שיעור תורה. הוא יגע בדבר מסוים ויתאם ללא כוונה דבר מה, וגם יכול להריח כמה ריחות באלמה, ואין בכך כלום כיוון שלא יתכוון לפגום ולחטוף. אבל בעניין הדיבור, רק דבר אחד, אין הדבר נכון, שהרי אין לאדם אפשרות לנוח מדברי תורה באומרות דברי הבל ונבלה. יש לנו הלכה, והגית בו יומם ולילה. כמה זה יומם ולילה? אין שיעור, נכון? אז זה אומר שאין לי זמן לומר שויות. אז כל פעם שאמרתי שויות, בעצם כבר עברתי על משרת עשה של והגית בו יומם ולילה, ובגלל זה נשאר לי זמן להגיד שויות. אם כן, הדיבור הוא כוח גילוי החוכמה האלוקית. זאת אומרת שזה האמצעי שהקדוש ברוך הוא נתן בי מיוחד לגלות את אלוהותו בעולם הזה. איך אני מעביר קודש לעולם הזה? על ידי דיבור. אתה הולך לשיעורים, מקשיב לשיעורים, החוכמה מתגלה בעולם. איך אנחנו מעבירים את החוכמה הזאת בעולם? מה אנחנו שונים לפני 10 שנים, לפני 20 שנה? רק הדיבור. כל השאר לא מעניין בכלל. זאת אומרת, הגילוי דרך הדיבור עובר. והיא המעבירה את החיים לעולם. ממשיך המהר"ל, וזה כי העין היא התחלה, כי מתחילה הוא רואה ואחר כך עושה, וכמו שהעין היא התחלה, כך הפה הוא הגומר. כלומר, בהתחלה הכל מתחיל מהעין, והפה זה רק הסיום. עכשיו, אם הפה זה רק הסיום, ואתה מרגל מתחיל מהפה, מה עשית? הפכת את כל הסדר, הלכת בסיום והתחלת מהסיום. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? הכל הפוך. הרי לא ראית, איך אתה מדבר? זה כמו עדות שקר. שהוא מוציא הדיבור לפועל, כלומר הפה מוציא את הדיבור לפועל, את מה שהיה לי במחשבה, בעין שראיתי. וכאשר מקדים העין לפה, כלומר בסדר הנכון, אם העין קודמת לפה, אז נמשך הפה אחר ההתחלה שהוא העין. אז באמת אני אומר מה שעיניי רואות.
אבל אם הוא מדבר בשביל לראות, מה שהוא אומר זה לא אמת.
נו, אז מה החידוד? בוודאי שזה לא אמת.
בוודאי
שזה לא אמת.
זה לא אמת, אז זה לא לשנרה, זה מוציא שמרה?
זה לא חשוב. זה הכל נכנס בדיבה. קודם כל לא מדברים על השנרה. כתוב, הוצאת דיבה. זה הביטוי. אנחנו רק תרגמנו את זה בלשונות. הביטוי של התורה זה דיבה. דיבה על הארץ. צריך לראות את המילה דיבה. מה זה דיבה? והעין שהיא הראייה היא דבוקה אל השכל. זאת אומרת, עין, שאני אומר עין, אני לא אומר עין, עין זה מוח, זה שכל, זה אותו דבר. אתה רואה את הבעיות הנפשיות של האדם דרך העיניים שלו. מי שיודע קצת להסתכל, אפילו לא צריך לעשות מומחיות באירידולוגיה, אפילו בלימוד לא כל כך עמוק, אתה כבר רואה בעיניים של בן אדם מה יש לו. בעיניים של האדם אפשר לראות מיד מה הוא עושה, באיזה מצב הוא נמצא היום, וכמובן שזה משתנה כל יום. כל רגע העיניים שלו מספרות לי הכל. וזה שאמרו חז"ל בעבודה זרה כ"ח, שוריינה, שוריינה, כן, דעינה, הסריון של העין, שוריינה דעינה בלי בטליה. מה זה אומר? עכשיו יש משהו מעניין מאוד. איפה בא הסריון של העין? מהלב. איזה מנגנון זה, אני כבר לא מבין כלום. אתה אומר לי שאסור להתחיל בפה, כי הכל מתחיל בעין. אבל אתה אומר לי שהעין קשורה למחשבה, אבל המחשבה, מי נותן לה את ההוראות? הלב. ויש לי פסוק אפילו שאומר את זה, ולא כתוב, אחרי לבסוף ואחרי מכם. כלומר, מי קודם למי בטעות? הלב. זאת אומרת שאני אף פעם לא יכול לראות משהו אם הלב שלי לא ראה אותו קודם. אל תגיד לי, סתם נסעתי, פתאום ראיתי תמונה לא תנועה, ואז התעוררו בי תאוות. זה לא נכון, זה לא יכול להיות אף פעם. היה לי חשק, אחרי זה ראיתי תמונה, ואז זה עשה לי את הכפול עשר. בוודאי, אם אין לך חסד בלב, אתה אף פעם לא תראה את התמונה הזאת. סיפרתי לכם כמה פעמים על שני אנשים שהיו מניחים תפילין בתל אביב, ליד התחנה המרכזית הישנה. כן, אחרי 5-6 שנים שהם מניחים תפילין כל יום, אחד בא דתי, אומר להם, איזה בושה, מה אתם עושים פה? תראו מה יש למעלה, מסתכלים ורואים סרט, זימה. כן, מלא שלטים של סרטים, נשים ערומות. כבר 5 שנים שאנחנו פה לא ראינו את זה. אתה בא ראית את זה מיד, אתה לא יודע שיש לך בעיה. זה העניין. הדבר מתחיל בלב, איפה שאתה נמצא. אחרי זה העין עושה את זה. לא תסור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. עד שבזה הוא דבק בשכלי לגמרי, והשכלי יש לו דבקות בו יתברך. כלומר, עד שאנחנו מגיעים לדבק עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה השכל. השכל שלנו זה הדבקות של הקדוש ברוך הוא. אבל לפני שאנחנו נוגעים בזה, כן, יש לנו את המקומות שדרכם זה עובד. אז מה זה לב?
והבדקות זה בעצם התמימות שלנו, אם אנחנו חושבים כאילו טוב או רע.
אז מה, אז הרגש קודם לשכל? מה? אם הרגש קודם לשכל זה אדם בריא או אדם חולה?
חולה. אולי הרגש שלנו הוא טוב, אולי במקור
אנחנו צריכים לשתות על הרגש. מה? צריכים לשתות על הרגש. בסדר, אבל צריך לשתות על הרגש, אבל אם הרגש הוא הרצון הפנימי.
זה סדר הפוך.
נכון שזה סדר הפוך.
אם הרגש לשתות על
זה הפוך. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אז מה העניין פה? איך זה עובד?
הרגש שלנו הוא טוב, אנחנו טובים.
הרגש שלנו האמיתי אתה רוצה להתכוון. מאיפה אתה יודע שהרגש שאתה מרגיש עכשיו הוא האמיתי? זה נכון אצל אדם שהוא שקוף. כלומר, אם תגיד לי אצל אברהם אבינו מה שהוא מרגיש, זה אמת, אני אגיד בסדר, אבל תגיד לי זה השכן שלך, הוא מרגיש משהו אתמול בלילה, אני אגיד לו תשמע רגע. כן, אצלו הרגש, אני לא בטוח שזה אמת, מאיפה הוא הביא את הרגש הזה?
אפשר להגיד שהרגש כל המחשבות, וכמו שאנחנו בוחנים את כל המחשבות שלנו, אז אנחנו צריכים לבחון גם את הרגשות שלנו.
אז אם את בוחנת כרגע, מה את עושה?
שכל.
את מכניסה את השכל. זאת אומרת שהשכל בא ועושה בירור, צריך להיות מדויק במילים, בירור בין הדברים. בוא אני אלך לכיוון אחר. דמיון קשור יותר לשכל או ללב?
ללב.
ללב, לא לשכל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כדי שתבינו טוב טוב את העניין. מה ההבדל באנליזה בין שכל לבין רגש, לבין דמיון? מה ההבדל ביניהם? חוץ ממה. עוד 5 דקות. אם לא ידעו, אז אתה אני. מה ההבדל אם אני עכשיו עושה אנליזה מבחינה של חוש הדמיון או בשכל שלי? אני רוצה לעשות אנליזה של כל מה שקורה עכשיו בחדשות. מה יהיה ההבדל באנליזה שלי? איך אני אראה אם השתמשתי בשכל או בדמיון? עכשיו את יכולה, אני רואה שאין תגובות, בכבוד.
זה עבודה מלמעלה, למטה?
זה מילים באוויר, מה זה מלמעלה למטה? דבר מישהו כזה בחוץ, יכניס אותך מיד לכלא. מה זה מלמעלה למטה, מטה למעלה? מה?
הדמיון גורם לנו לחבר דברים,
והשכל
גורם לנו להבדיל דברים.
פשוט ומדויק. כשאתה עושה אנליזה שכלית, אתה מבדיל בין הדברים. כמו שבירו. זאת אומרת, זה פה, זה פה. אני רואה את המבדיל ביניהם. אני רואה את ההפרש ביניהם. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אבל כשאתה האנליזה שלך באה מהדמיון, אתה רוצה הפוך, אתה מחבר. זה דומה לזה, זה מזכיר לי את זה. אתה רוצה חיבור בין הדברים. שונה לחלוטין. אבל המרגלים הקדימו הפה לעין, ולכן לא היה לפה דבקות בהתחלה שהיא שכלית. כלומר, אין שכל של הדיבור של המרגל. יש לו רק תגובה מהבטן, כאן אנחנו קוראים לזה פה, ובזה היו מסולקים מן השם מדבר. זאת אומרת, הוא מדבר בלי רוח הקודש. כל מה שהוא אומר, אין לזה פסר לקודש בכלל. בואו נתרגם את זה למינים של היום. הוא מדבר רק לפי ההיגיון האנושי. אז הוא עושה אנליזה של ההיגיון האנושי, כן, וכמה ככה, וככה ככה, צריך להכניס כל דבר הזה, זה פשוט. יש שכל אלוקי בדבר הזה? לא יודע. זה בעיה. ודבר זה היה גורם הגלות, שהיא הרחקה ממנו. כלומר, מה זה הגלות? מאיפה זה בא הגלות? אם נסכם הכל, נתמצת הכל בספיץ אחד, מה זה הגלות? להפריד בין השכל האלוקי לבין השכל האנושי. כשאתה אומר לו, זה לא הגיוני, אני מסתמך בהיגיון שלי, אל תדבר איתי על היגיון אחר, אני לא מבין כלום בהיגיון אחר. אתה חותך בעצם, אתה מפריד את האלוה ממך. אז אתה מדבר לפני העין, זה מה שנקרא לדבר לפני העין, זה מה שעשו המרגלים. כלומר, הם אמרו מבחינה הגיונית, טקטית, צבאית, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. מבחינה כלכלית לא ניתן לחיות בארץ הזה. הנה, הבאתי לך סיכום, טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק, לא יכולים. מבחינה של צבא, יש להם אנשים שם, טק-טק-טק-טק-טק-טק, אי אפשר להילחם, הם מיליונים, אנחנו 5 מיליון, הם 700 מיליון. זה ערבים מסביב לארץ ישראל. אי אפשר לחיות פה. יריקה אחת, כולם מתים. זה אותו דבר בכל התחומים. מבחינה חברתית, טק 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 טק, אין שם לא חינוך של ילדים, לא הכבוד לזולת, אתה נכנס למכולת, אף אחד לא אומר לך, דוחפים אותך, אי אפשר לשאת פה. כלומר, מכל הבחינות, תשמעו המרגלים, שאין מקום לחיות בארץ. איך הם קראו לזה בתורה? אחימן, שישי ותלמן. מה זה אחימן?
חברה.
חברה, אחי. אין אחימן, אין
אין כלום, אחי. שישי, מה זה שישי?
צבא.
אה?
צבא.
צבא. כן, אנשי חד, זה החייל, 90 גיבורים. תביב להם גיבור ישראל, זאת אומרת מבחינה צבאית, בטיחותית, אל תלך לגור שם, תישאר באוסטרליה עם הקנגורו ושקט. אל תלך לשם, מה אתה הולך לשם? חברתית יש לך סימן, זה ענק אחד. צבאית יש לך מלחמות כל הזמן. תישאי. ותלמיים מה זה?
כלכלה.
מאיפה אתה יודע?
תלמים.
תלמים, תלמים זה האדמה. זאת אומרת, יש עוד ענק שלישי, מבחינה כלכלית, אי אפשר להרוויח כסף בארץ ישראל, עזוב מיד. כלומר, אל תעלה בארץ ישראל, זה המרגלים. כל אחד ממי שמפחד לבוא לגור פה במרגלים, המחלה הזאת יש לו אחד מהענקים האלה שמפריע לו, או שלושתם ביחד או שתיים או אחד. כל זה מנתק את האדם ממציאותו האמיתית. אז הוא מתחיל לעשות חשבונות. המרגלים התחילו מן הפה לעין, ממטה למעלה. כלומר, זה חשוב לדעת את זה, אנחנו בתשעה באב. תשעה באב זה עניין לאומי, זה עניין של חורבן בית המקדש. בית המקדש זה לא בית, זה הבית הלאומי. זה כמו אחד שחס ושלום איבד את אשתו ואת ילדיו, אין אישה אלא בית. כלומר, מי הלך לאיבוד פה? לא בית, לא בניין. הפוך, הבניין, העצים והאבנים, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לכם מזל שהבאתי את כל הכעס שלי על העצים ועל האבנים. זה כמו שאדם כועס, אז הוא שובר איזה כוס. הוא אמר, אם יש כוס איזה הייתי שובר כתרות, תראה עכשיו עשיתי חור בקיר. מזל שזה על החור של המדף הזה, ולא על הראש שלך. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. נחריב לנו את הבית, אנחנו צריכים להגיד לו תודה. כלומר, זה היה צריך להיות עלינו. זה לא העניין. חורבן הבית, עוד פעם, הביטוי החיצוני של חורבן בית המקדש, זה לא מה שצריך לצער אותנו, אלא השורש הפנימי של הבעיה, מאיפה זה הגיע החורבן הזה. חורבן זה אף פעם לא מבחוץ לפנים, זה תמיד מפנים לבחוץ, כמו גאולה. תמיד. כלומר, שאנחנו לא מבינים את הבעיה שיש לנו בחברה, שאנחנו לא מבינים את הצדק החברתי, איך לבנות חברה שהיא מאוזנת, אז אנחנו עכשיו, עכשיו, עכשיו ממשיכים את החורבן. זה כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אז מה זה אומר? שהיום, כן, ב-9 לאוגוסט למניינם, עוד פעם חרב בית המקדש. זה נכון או לא נכון? זה נכון. עובדה, לא בנינו אותו. זאת אומרת שעוד לא תיקנו לחלוטין את הצדק החברתי, את האיזון בינינו. הרי זה מתחיל להשתנות? כן, זה מתחיל להשתנות, זה נכון. אמרתי היום בבוקר לצוריאל, היום כבר כמה מאות אלפי חיילים לא שמים. זה הרבה מהמקרה שלא שמים. כתוב שזה תשעה באב לעתיד לבוא כבר לא נתנו. הנה זה מתחיל. אסור לחיילים לשום היום, ככה לך, של הרבנות הראשית לישראל. זמן של תיקון? למה דווקא החיילים? כי הם מוכנים לתת נשם אחד בשביל השני. כלומר, עכשיו הם עושים את התיקון הכי גדול שאפשר לעשות. כן, למסור את הגוף, את הנפש, הנשמה, את הכל, בשביל להציל את כל עם ישראל. יפה מאוד. הלוואי שמה שקורה בצבא יהיה בכל העם. עכשיו בוא נלך יותר קצת רחוק, כמה זה קורה בצבא? בגלל שיש? מלחמה. זאת אומרת, רק בזמן של מלחמה אנחנו מרגישים קצת מהתופעה הזאת. חבל. ברגע שאין מלחמה ויש תהליך שלום, אז אותם חיילים אתה לוקח אותם כדי לפנות יישובים. מסכנים. כלומר, מה מפריע לנו פה? שלום או מלחמה? אז מה, זה לא טוב שלום? אין, זה טוב, תלוי איך, תימי. מה זה שלום? אנחנו סתם חיללנו את השם הזה. הרי זה כמו של הקדוש ברוך הוא שלום. זה נקרא חילול השם.
להגיד שלום, ככה כל תהליך השלום, מחנה השלום, זה מחנה השלום. יש בעיה גדולה. ברגע שאנחנו מכניסים את עצמנו להגדרות, אנחנו גם בבעיה. הם המחנה השלום, ואנחנו מחנה המלחמה. אנחנו המחנה הלאומי, והם הבינלאומי. או לא יודע מה. שניות במי סגבניות, אנחנו הרסנו את הסדר. יש אדם שלא רוצה שלום? הוא צריך להיות במחנה שלום? יש ציונים ויש ניסים. יש עורבים גם. אנחנו בבעיה בהגדרות שלנו, וכל אחד מכניס השני לתחום שלו. יש אנשים שלקחו את התורה בשבילם. הם מחזיק ידה. זאת אומרת, אתה לא מחזיק, אני מחזיק. אני מחזיק מסכות, אתה מחזיק דת. והשני לא מחזיק לי, הוא מחזיק. אני אומר, טוב, תחזיק. אני בחוץ, בין כה וכה. למה אתה מחזיק את הדת? מה, זה לא בשביל כולם? אנחנו מטופשים בכל מיני מדרגות, כל אחד לוקח לעצמו משהו. אז השני מרגיש את עצמו מחוץ למחנה של השני, אז הוא אומר לו, בסדר, תמשיך להחזיק, אם אתה מחזיק את הדת, אז תמשיך להחזיק את הדת, טוב, טוב, אל תעזוב, טוב, אני בינתיים עושה סיבובים. אנחנו מבלי שבת בים. אתה מחזיק, אה? הכל בנוי בצורה, אנחנו הפרדנו את עצמנו, מפלגות מפלגות, פילוגים פילוגים. התיקון שלנו זה להבין את החיבור הזה של כל אחד עם השני. אתה לא יכול לשפוט מישהו לפי המראה החיצוני שלו, אתה מכניס אותו מיד, יש לו פאות, טיפה שחורה, הוא שייך לפלג הזה. לא נכון. היום הסתכלתי על דיוקנו של הצדיק הקדוש רבי משה חרלה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אם הייתי רואה אותו היום ברחוב, הייתי אומר, טוב, זה חסיד ברסלב. פאות, טיפה שחורה, ככה, ככה, זקן. בכלל לא שייך מה דתי לאומי, מה זה... כל התורה שלו זה דתי לאומי. הרב קוק, היית שם אותו עם המתנחלים היום? פריימל, פאות, מה הוא איפה? בבני ברק, חסיד בני ברק. בן דוד של הרב אשלג, היינו אומרים. מה הכסף? יש לנו בעיה. יש לנו בעיה להגדיר אנשים בגלל הלבוש החיצוני שלהם. אנחנו פשוט התבלבלנו בהרבה הרבה הרבה דברים. הרבה דברים התבלבלנו. ועכשיו זה זמן התיקון. עדיין, אני מדבר רק על זה. הלוואי והיינו כמו החיילים. הלוואי והיינו כמו החיילים לזמן קרב. הם לא חושבים פעמיים. אין, ההוא ראה רימון, קפץ על הרימון. זהו, מת. הציל לכולם מסביב, ולפני שהוא מת, אמר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. נשאר לו כמה שניות להגיד, הוא אמר את השמה ישראל, והוא מת, סבוע. כן, השבוע, כן. שבוע, אחד מהלוחמים. סיבבו אותו אחרי שהוא התפוצץ לחלוטין עם הרימון, נשאר מה שנשאר מהגוף שלו, אמר שמה ישראל, הספיק להגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ויצאה נשמתו באחד, כמו רבי עקיבא. אתם יודעים מה זה? איזה מקום יש לאדם כזה בגן עדן? כלומר, כל המצוות שעשית כל החיים שלך, אתה לא מגיע לסוליה של האדם הזה. למה? כי הוא... החשיבות בכלל ישראל, הוא הבין את העצמות. מתי הוא הבין את זה? ברגע הספיקי שבחיים שלו מצוות. שזה אותו רגע שהוא אמר. קנה עולמו בשעה אחת, זה מה שאומרים. נכון, זה נקרא שעה, אבל זה שנייה, זה נכון, ככה זה גם שעה של הגמרא, זה לא שעה. כלומר, אנחנו צריכים להבין את היכולת הזאת של העם ישראל להיות באחדות הזאת. לכן אסור לסגור את הדברים. כשאתה אומר בפה, אתה כבר סגר. מה? זה מה שאתם מרגלים. אין בוא נראה, ננסה לבחון אותם. לא, אמרו בפה, הפה שלך סגר כבר, זה נגמר, תכנית. המרגלים התחילו מן הפה לעין. כלומר, מנת למעלה, התחילו מהרגשות שלהם, בשבע נכון, נכון? אוי, כבר שבע, אני לא מאמין. טוב, נעלה. נסיים רק בנימה טובה, שיש 36 צדיקים שמסתכלים בעולם בהספקלריה מהירה. כמו שכתוב, אשרי כל כוחי לא, למדבר. והם למדבב, הם הפך. הצדיקים, כן? הם תמיד קשורים להקבוד באותו. ואלה שהם בעלי קליטות, חזה שלא מכרסים להקבוד באותו. אז יש 36 שהם תמיד בוקים, כנגד ה-36 כך חייב קראת בתורה שהם תמיד נפרדים חזה שלא. ולכן חייב שיהיה 36 צדיקים, כל צדיק בעצם מסכן קראת כאן. שמי סיכון לעולם, כן? לא גלו ישראל שכפרו ביסודו של עולם, כן, אבל כל העניין לראות את טוב הארץ בעין טובה, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. כלומר לראות קודם כל בעין טובה את ארץ ישראל ואת התהליך, ואז הפה שלנו כבר יתרגם את הדברים לטובה.